ברוך הקהל הקדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודינו המרתק וקבוע בספר הקדוש אורות, מת רבנו אור האורות, אור העולם, הרב קוק, זכותו יגן עלינו, אמן. ואנחנו הגענו, אם אני לא טועה, בעמוד קוף נון זין באורות. איזה יופי שכיוונו. ואנחנו היינו למרבה הפלא, למרות שהתחלנו, שלמדנו את פסקה י' ג', פתאום מופיע בשיעור שעבר דרישה מוזרה ללמוד גם את פסקה י' ב'. ואנחנו נעצרנו באמצע פסקה י' ב'. שמדברת על על היהודי העתידי, אפשר לומר. היהודי העתידי שכולל בתוכו את כל הרשמים של כולם. ואז נשאלת, ואז עלתה שאלה, מי לי זה היה אתה ששאלת, ששמעת בשם פרופסור אוזנק, שבעצם הרב קוק לא מדבר על סינתזה דיאלקטית בין ערכים, כמו בפילוסופיה הגרמנית, כי אם באיזה מין מעמד אידיאלי שבו יש לכל אחד ואחד תפקיד משלו. ואכילותי בשיעור שעבר לדון, אם אני לא טועה, בשאלה האם זאת באמת עמדתו של הרב קוק, או שמה זאת העמדה של השמאל הישראלי שמנסה להציל את מעמדו אחרי שהפסיד בבחירות. נכון? דיברנו על זה. עכשיו, לומר את האמת, יש ברב קוק שני הציורים. נשאלת השאלה מה הראשוני ומהו האחריתי. למשל בשיר שכתב הרב קוק בצעירותו שמופיע בקבצים מכתב יד קודשו הוצאת רמת גן כרך ראשון, שם הרב קוק יש לו שיר ארוך על החברה הישראלית, ובה הוא אומר שלכל אחד יש תפקיד משלו, שלא יתחילו להתערב אחד בתחום של השני. יש לבחורי הישיבה תפקיד, יש לאנשי הכלכלה תפקיד, יש לסופרים תפקיד, כל אחד תפקיד משלו. ואז שם הרב פורס בהרחבה איך שכל אחד יש לו גם צרכים משלו, מזונות משלו, שהוא זקוק להם גם מבחינה רוחנית וכו'. ולפי זה גם לא תיתכן מערכת חינוך אחת בתפיסה הזאת. ומה שדי ברור לי, שהרב מדבר על מה שמתרחש במהלך ההתקדמות ההיסטורית. כלומר, במהלך ההתקדמות ההיסטורית יש לי תפקיד שאיננו התפקיד שלך. אז אם התפקיד שלי הוא לא התפקיד שלך, אני לא אפריע לך למלא תפקידך, אל תפריע לי למלא תפקידי. זה פחות או יותר מה שהוא אומר. אבל ברור שהרב קוק לא יכול היה לסבול את הרעיון של פירוד הלבבות, כפי שעולה למשל מעמודים עין עד עין ב', על שלושת עשיות שבמחננו וכו'. לכן נראה לי יותר שהרב כן נטע למה שהפילוסופיה הגרמנית מדברת עליו, על סינתזה כוללת, רק שהסינתזה הכוללת אצל הרב קוק היא נותנת מקום לכל אחד ואחד. אבל יש סינתזה. כלומר, יש תוכנית שאליה מגיעים.
שמאלני הוא בעצם ימני נסתר?
משהו כזה. ואני אסביר לך לדוגמה. כן, בוא נראה מה המאבק בין שמאל לימין במדינת ישראל. בוא נעשה את זה בצורה סכמטית וקריקטורית קצת. איש הימין אומר לאיש השמאל, אתה שונא ישראל, אכפת לך רק מהערבים. איש השמאל עונה, אתה? איש הימין, אתה שונא ישמעאל, אכפת לך רק מהיהודים. טוב, השאלה היא איך מתקדמים אחרי האמירה הזאת. אפשרות אחת היא לומר, מה? ישמעאלים? מה אכפת לנו? ישמעאל זה בכלל לא חשוב. השאלה אומר, מה? יהודים? יהודים זה לא חשוב, מה שחשוב זה הגויים. אז תחליט, האם האידאל זה להיות יהודי או להיות גוי? אז אולי נעשה קצת פשרה, קצת יהודי, קצת גוי, באמצע, משהו. כן, מרק פושר כזה. אפשרות שנייה, זה למצוא סינתזה. מה זה הסינתזה? מה שאומר רבי יהודה הלוי, ישראל באומות כלב באיברים. אז יש מרכז ויש פריפריה. נכון? ואז זה פותר את הבעיה של כולם. שניהם יכולים להסכים. גם האיש בעל התפיסה הקוסמופוליטית, גם האיש בעל התפיסה הלאומית. שניהם תורמים לזה.
אתה רואה למשל, אצל חוזרים בתשובה, אצל שבאו מהשמאל, מהאידיאולוגיה. אתה רואה שהם לא, זה לא שהם פתאום הופכים הם מוכנים, נאמר, נניח, קראו בתורה שאסור לוותר על ארץ ישראל, אז הם אומרים, אוקיי, אני נגד זה, אבל אתה רואה
שהרגישויות הבסיסיות
שלהם,
כן, ברור.
מה שהם היו,
זאת אומרת. או שלא, או שלא, יכול להיות גם הפוך. כן, בוא אספר לך משהו שפעם שאל אותי תלמיד במכון מאיר לפני שנים רבות. אמר לי את השאלה דלהלן. זה לא, מה שאני הולך לצטט זה לא הדעות שלי, זה מה שהבחור אמר, אני עכשיו מחוסה. הוא אמר, תשמע, עד שכשהייתי חילוני הייתי גם שמאלני, ועכשיו תסביר לי מדוע זה קרה לי שעכשיו שחזרתי בתשובה אני גם שונא ערבים. עד כאן שאלתו. אז אני עניתי לו, כשהיית שמאלני וחילוני, אהבת את האדם כקונצפט, כמושג, לא את האדם עצמו. עכשיו התחלת להתייחס לאנשים בתור מה שהם, זה התקדמות. לא שהשנאה זה דבר טוב, אבל לפחות התחלת לראות את הפרצוף של מי שעומד מולך. עכשיו, אמירה כזאת היא אמירה שאיננה נותנת לא גושפנקה לשנאתו, ולא גושפנקה לשמאלנותו. הבנת? צריך לדעת למצוא את הנקודה שבה שתי האינטואיציות נפגשות זו בזו, כי הן שתיהן נכונות כנראה, כיוון שהן אינטואיציות אנושיות.
אז אתה חושב שבסוף הגיע לאיזושהי אידיאולוגיה אחת שתבטא?
לא, אני לא יודע מה זה אידיאולוגיה אחת. הביטוי אידיאולוגיה הוא ביטוי בעייתי, כי הוא בא להקפיא את המחשבה. כן? אתה יכול להגיד במקום תפיסת עולם, הקשבת עולם. כן, זה הרב הנזיר דיבר על זה, שבמקום לדבר על השקפת עולם, מה זה השקפה? זה איזה מין ציור שבו אתה רוצה לכלול את הכל, יש לך הקשבה. וההקשבה הזאת יכולה לכלול בתוכה את הכל. כן, מובן? כן. נכון. לא. לא, זה באחרית ההיסטוריה, אבל אחר כך יש פסקה עוד ג' שמדברת על מעבר להיסטוריה. כלומר, ימות המשיח זה לא סוף ההיסטוריה. ימות המשיח זה התחלת ההיסטוריה. זה הזמן שסוף סוף אפשר להתחיל משהו נורמלי. כן, בבקשה. אז זה בדיוק זה. כן, לא, זהו. בית ראשון, לפי הרב קוק, זה הערת הכלל. וממילא הנבואה. בית שני, הערת הפרט, וממילא החוכמה. והכלל הוא שאחד ועוד שתיים שווה שלוש. כלומר, בית שלישי חייב לכלול בתוכו את ההערות של שני הזמנים האלה.
מה אומר את חורבן הבית ראשון, נגיד, את כל ההערות,
נכון. לכן ההפרש בין בית ראשון ובית שני הוא קצר, 70 שנה בלבד. כי זה היה היפוך דיסק לגמרי. אז לא היה צריך לקלוט משהו מבית ראשון. בית ראשון מת. בונים מחדש. מה שאין כן בית שלישי, שהוא צריך לסנטז, אז זה לוקח הרבה זמן עד שהוא נבנה. לכן הגלות ארוכה. כן. הרמק בספר שיעור קומה. כן, מובא על ידי הרב קוק בפסקו במשפט כהן על קדושת הר הבית. ושם בדיוק הוא מסביר על פי הרמק את הבחינות של בית ראשון, בית שני ובית שלישי. ואתה רואה שמשם הוא שאב את הרעיונות שלו למהלך הידיעות בישראל. באקדמיה לא מכירים את התשובות בהלכה של הרב קוק. אז חושבים, הכל מהגל. אז זה לא נכון. כן? יש שם מקורות, הם קבליים מובהקים. כן. כן. הערת הכלל. כן, נכון. נכון. לא. למשל, אתן לך דוגמה. כשעשו חנוכת בית ראשון, חנכו את הבית. בספר מלכים, מלכים א', פרק ח' נדמה לי, מסופר ככה, שעשו חנוכת הבית שבעת ימים. שבעת ימים הקריבו עולות ושלמים, ואכלו שלמים, כל עם ישראל. הייתה שמחה גדולה. מתי זה היה? מח' בתשרי עד י' ד' בתשרי. שבעה ימים של חגיגה. שמת לב לאיזה בעיה? שואלת הגמרא, מה עם יום כיפור? אכלו ביום כיפור. למה אכלו ביום כיפור? מצאו אחר כך איזה דרש וזה, הסתדר. מה המשמעות של הדרש הזה? שלמה המלך לא יכול להזיז קצת את החגיגות, משהו? אלא בשמה יש יום הכיפורים. כי אני חטאתי. אבל זה שמחת הכלל. מה החטא הפרטי שלי מתערב פה? זה שמחה כל כך גדולה שלא שמים לב לפרט. מובן? אז קדושת הכלל מחקה את העיסוק בקדושת הפרט, וזה מה שגרם שהעם יידרדר לגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. לא יודע. זה מה שניסו בבית שני. בית שני, קדושת הפרט. איזה צדיקים בית שני, חבל על הזמן. אין עבודה זרה בכלל. אבל מה, יש לך חסידים ומתייבנים, צדוקים ופרושים, בית הלל, בית שמאי, סיכרים וחברי הרומאים, הורגים אחד את השני כל היום, שנאת חינם. כן? כלומר, למה? כי אני כפרט, אני צדיק, לא אתה. ושונאים. כן. טוב, שם הסברה הייתה, אם אין ישראל, אין פסח. אז הוא שמע לעשות פסח. כן, אפשר לומר. אבל שם מה זה הפרט? זה כנוס את כל היהודים. זה כל הפרטים. זה לא קדושת הכלל. אין שם מדינה הרי. אין מלכות. למה דיברנו על כל זה? כן, יש בגמרא ביטוי שרבי רב נחמן בר יצחק, לא, רב נחמן שואל את רבי יצחק, מי שמיע לך אם מה תתה בר נפלה? אמר לי, מן בר נפלה? אמר לי, משיח. אמר לי, משיח בר נפלה קרית לי? אמר לי, אין. דכתיב, ביום ההוא הקים, מצוקה דוד הנופלת. עכשיו, באמת זו שאלה. זה שהוא הביא פסוק שמשיח קרינה לי בר נפלה, אני מבין. אבל למה כך? מובן את השאלה? למה אני צריך לשאול אם השאלה מובנת? טוב, אז אני אחזור בינתיים, איתה הכלו. רב נחמן שואל את רב יצחק, מי שמיע לך, אמה תתה בר נפלה? טוב, לא שמתי לב, חשבתי שאתם יודעים ארמית. רב נחמן שואל את רב יצחק, האם שמעת מתי יבוא בן הנפלים? אמר לו, אמר לי, כן, זה אמר לו, מן בר נפלה, מי זה בן הנפלים? אמר לי, כלומר, אמר לו, משיח. טוב, זה בעברית. אמר לי, כלומר, אמר לו, משיח בר נפלה קרית לי? אתה קורא למשיח בן הנפלים? אמר לו, אמר לי, סליחה, כלומר, אמר לו, אין, אין זה כן. דכתיב, שהרי כתוב, ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. זה בעברית. עד כאן ברור? כלומר, לקרוא למישהו נפל, זה לא יפה, נכון? בן נפל, עוד יותר גרוע. בן נפלים, ממש לא יפה. אז מה זה בן נפלים, שהמשיח נקרא בן נפלים? הוא התוצר של כל ההפלות המשיחיות של ההיסטוריה. היו במהלך ההיסטוריה הרבה הפלות. מה זה הפלות? משיחיות. כל אחד בא עם הרעיון שלו, כיצד הוא יביא את העולם לידי שלמות. הרבה מאוד ההפלות היו כאלה. וכל פעם זה נכשל, זה מבאס. לא, זה נכשל, אבל נשאר משהו כל פעם. גם עבודה זרה, נו, עבודה זרה זה מצוין. עבודה זרה זה היה הדרך להביא את האדם לגאולה מן היצרים שלו. יש לו ממי להתיירא. אתה חושב שעבודה זרה זה דבר קטן? עבודה זרה זה דבר ענק. כן? עד כדי כך ששם ועבר לא נלחמו בה. רק אברהם החליט שצריך להרוס את הפסלים. זה אחריות עצומה. אתה יודע איזה שוק זה היה? שפתאום בא מישהו ושובר פסל? צריך לדעת שזה לא טריוויאלי, לא מובן מאליו. אני רוצה שבזמן שלפני אברהם אבינו, עבודה זרה זה היה הקדושה היותר עליונה. עכשיו, ואז זה בוטל. אבל נשאר מזה משהו. מה נשאר מעבודה זרה? הרגש החי. כן, איך אומר הרב קוק, מתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ועכשיו, קרבנו המקום עם העבודה זרה לעבודתו. כי אם לא הייתה עבודה זרה, לא היינו מצרפים אל עבודת האלוהים את הרגש החם, את הדמיון, את הגוף. איפה למדנו לעשות את זה? אצל עובדי עבודה זרה. במצרים למדנו את זה. אז נשאר משהו. אתה צודק. זאת אומרת, ש... מה? הפלה כי זה לא הצליח לגאול את העולם. זה הביא גם לשחיתות. הוא בר נפלה, הוא הבן של הנפלים, הוא ההצלחה שלהם. לא כתוב שהמשיח נפל. לא אמרתי נפל בן נפל, בר נפלה, בן נפלים. נכון, אבל בן נפל, הכוונה שהנפל, יש לו בן. חשבת שהנפל הוא חסר תקווה, פתאום יש לו בן. זאת אומרת, המשיח כולל בתוכו את הרשמים של כל הניסיונות שלו במהלך ההיסטוריה, והוא לוקח את התמצית המסולטת של אותן קטסטרופות אידיאולוגיות. כן? אתם יודעים לכם דוגמה, הייתה קטסטרופה אידיאולוגית, קראו לזה הקומוניזם. שמעתם על זה פעם? היה דבר כזה, פעם איים על כדור הארץ, הקומוניזם. וכמה עשרות, אם לא מאות, מיליוני בני אדם עברו מן העולם בגלל השטות הזאת. אבל דבר אחד נשאר, הרגש, הרגישות לצדק החברתי, זכויות הפועלים, איגודים מקצועיים, לא כל דבר אפשר לעשות. מה?
הם עדיין זורים הרס.
הם עדיין זורים, אבל הם פחות מאיימים. כן. כן, זה סיפור קוריאה. עכשיו, יש... איפה היינו? אז זה בדיוק מה שהמשיחיות עושה. הנה, בואו נראה מה הרב קוק אומר כאן. כנסת ישראל, היא מגלה בכל חליפות הזמנים אחת מהצורות הרבות שבאורותיה מרובים, והעתיד שלה הוא ההתפשטות המוחלטת של כל האורות. שכל אחת שימשה תקופה מיוחדת, שיירו בה כולם בבת אחת, ובתפארת הכללית הזאת, ומה זה התפארת? ההתאמה הכוללת הזאת, הרמוניה, תאיר על פני תבל. כלומר, כשאנחנו נצליח לקבץ בתוכנו את הרשמים של כל התקופות השונות שלנו, אז נוכל סוף סוף להביא איזה בשורה לאנושות. ולא פחות ממה שהיא כוללת בקרבה את הופעותיה שהתגלו על ידה בתקופות שונות. כן, הרבה דברים עשינו. היא כוללת בה גם כן את ההופעות אשר התגלו בעמים שונים על ידי גרמתה. כלומר, אנחנו נקלוט בתוכנו גם את הצדדים החיוביים שיבואו מן האסלאם, מן הנצרות, מן ההומניזם. כל מהטכנולוגיה, מהפרסי נובל שהרבנו וכולי, כל זה.
זה ניצוצות.
זה ניצוצות שאנחנו מעלים, נכון, זה הביטוי הקבלי. או לא מהישראל, אלא בגרמה של ישראל, מה שגרמנו להיות, נכון. לא שיש איזה תוכן שבא מאיתנו והלך לשם. לפעמים יש דברים שהתעוררו שם, אבל בגלל שאנחנו גרמנו לדבר הזה להופיע. הצטנו את זה שם. כי לא כל דבר בא מהיהדות. לא, לא אמרנו את זה. כי הרי הוא אומר, בין בגורם קרוב, בין בגורם רחוק, בין בהופעה גלויה, בין בהופעה נעלמת. בהופעה נעלמת, הכל בא מהאדם הראשון, שהוא שורש נשמת ישראל. אז הכל כלול. וכל מה שהוא נבדל ממנה ומנוגד לה, מה ששאלת, אינו כי אם נראה כך, בהיותו מופרד למקור כללותה, אבל בשוב הכל להופיע בה כאחד, יוכר תוכנה העצמי שהכל הולם ומתאחה בקרבה. ועתידים, אז הוא מביא לי כאן מאמר מאוד מעניין של הגמרא, כל הנביאים, עתידים כל הנביאים אומרים שירה בכל אחד. משמע שבינתיים הנביאים, כל אחד יש לו הקול שלו. בסגנון אחד, נכון. אבל עתידים להשמיע כל אחד, קוראים לזה פוליפוניה. יכול להיות שיהיה לא רק סתם כל אחד, יכול להיות שזה יהיה תולדה של כמה קולות. כן? זה המקהלה הגרגוריאנית. מה משה? לא, מה פתאום? לא. מה פתאום? לא. אדם הראשון יותר גדול ממשה. וגם המשיח. וכתוב בילקוט שמעוני, הנה ישכיל עבדי, ירום ונישא וגבה מאוד, וגבה מאוד ממשה. אז יהיה אחרת, נסתדר עם הפסוק הזה. הרמב״ם כותב שהמשיח יהיה נביא קרוב למעלת משה. כלומר, הרמב״ם לא יכול היה לקבל כפשוטם את המדרשים האלה. חמר הרב ציודה, הוא היה מעריץ גדול של משה רבן, חסיד גדול של משה רבן. לכן הוא לא יכול להגיד שבאמת יהיה נביא גדול ממשה. יש לזה גם השלכה. כי אם יש נביא גדול ממשה, אז הוא יכול לשנות את תורת משה. כן? אבל המקובלים לא מפחדים, כן? או לא רק המקובלים, גם בעל העיקרים, יכול להיות נביא גדול ממשה. לפחות המקובלים אומרים שהאדם הראשון היה לפני החטא גדול ממשה. תלוי במה. הרב קוק מבאר, הרב קוק מבאר שבספר שמונה קבצים, קובץ חטא, פסקה קוף נון זין, שמשה גדול מהמשיח בתורה. והמשיח גדול ממשה באומה. ולכן, כשמשה ראה שעם ישראל יש לו חוצפה, ביקש בשר, משה אמר, אני לא יכול, אני רוצה למות. והמשיח, בעקבות משיחה, חוצפה יזגה. והמשיח לא יפריע לו החוצפה של בני ישראל. כן, אז כל אחד מומחה לאומה, מומחה לתורה.
אדם בכלל לא היה
לאומה. אדם, היה כל האנושות כולה, יותר גדול. אדם אחד כלל את כל האנושות. יכול לעשות ועידות בינלאומיות כל רגע. עם עצמו, כן. עושה הצבעה, מתקבל ברוב מוחלט. כן? כן. אדם הראשון זה לא פרט, זה הכלל כולו. כן, מה אתה אומר?
ומה זה חזר בנביאים, כולם
יגידו אותו דבר? כולם כל כך הרבה נביאים אומרים אותו דבר. אז כנראה אני מבין שהם לא אומרים אותו דבר. אלא כל אחד רואה איך שהוא כלול באותו הדבר. על כל אחד מנקודת מבט אחרת. כן, כמו שבמקהלה. המקהלה בסוף מוציאה מנגינה אחת. אבל כל אחד הביא את הטובצ'יק שלו, כמו בקנון, כן? מי ימלא לגורות ישראל, מי ימלא לגורות, שמה וכו', נכון? אז כל אחד עם המנגינה שלו, בסוף יוצר משהו. כן? ועתידין כל הנביאים אומרים שירה בכל אחד, שנאמר, כל צופייך. נעשו כל, יחדיו ירננו, כי עין, בעי, לא, צריך להגיד בעין, חסר הנון, כן? נמחקה. בעין יראו בשוב השם ציון. מה זה עין בעין? היה מסביר הרב ציודה, שצריך לדעת לכוון את העין האנושית כנגד העין האלוהית. זה עין ועין. כלומר, כשאתה רואה מאורעות, אתה יכול לראות מאורע אחרי מאורע. ואז אתה רואה בכל מאורע, מה טוב, מה רע, מה טוב, מה רע. כולי, אתה עושה סיכום. אבל צריך לראות את המאורעות מצד השרשרת הכוללת, ולראות איך זה נראה מלמעלה. איך הקדוש ברוך הוא מסתכל על עולמו. עכשיו, זה תמיד, לא תמיד הכרחי. מה אכפת לי איך הקדוש ברוך הוא מסתכל על עולמו? אני צריך לחשוב איך אני מסתכל על העולם. אבל באחרית הימים אי אפשר לסבול את המאורעות בלי להתמודד ובלי להתבונן במבט האלוהי. עין בעין יראו. מובן? זה פשוט. לא, בסדר. עכשיו, זה לגבי האחרית של ההיסטוריה. אבל גם ההיסטוריה בכללה אינה אלא קטע אחד קטן בתוך ההיסטוריה היותר כוללת של היסטוריית ההיסטוריות. וזה מה שמבורר ומבואר בפסקה איזו? י' ג' שעסקנו בה באחד השיעורים הקודמים. בסדר. טוב, אז לפעם הבאה נצטרך ללמוד את פסקה י' ד'. שלום, עד כאן להיום.